בתורה ראיסטה מחלף, אז רבי נחמן כותב שצריך להבין שכל ירידה, כל ירידה השם שולח אותה רק בשביל שיהיה
התקרבו. תביא ספר, בוא נראה בשביל, הנה יש פה. לא כתוב כל, כתוב כנופל אדם ממדרגתו. איפה זה היה?
פה?
איפה? פה? שריך. מה זה נקרא ליפול מהמדרגה?
מה זה נקרא?
כן, מה פורש ליפול במדרגה? מה פורש להיות במדרגה? בשביל ליפול במדרגה צריך להיות במדרגה.
אז זה לא שייך אלינו?
זה כן שייך, כל המדרגות שייכים אלינו, אבל לא, לא כמו שמסבירים את זה. טוב, אבל הגיע הספר כבר.
יש אנשים שהלכו לחפש אותם.
כשמשה רבנו בא לקחת את הכתוב הגמר, כשמשה רבנו בא לקבל את התורה, אז המלאכים ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, הם אמרו מה לילוד אישה בינינו. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם לקבל תורה בה. אז הם אמרו, תן לנו את התורה. אז השם אמר למשה, תחזיר להם תשובה. אז הוא אמר שהוא פוחד, שמא ישרפוני בהבל פיהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תאחוז לך בכיסא כבודי. הכיסא כבודי זה השורש של הנשמות. ואם הוא מחזיק בשורש, אז רואים את המעלה של הנשמות על המלאכים. ככה זה גם בליקוטי מרן, בחלק ב' בהתחלה. ככה הוא מסביר את זה, באותו דרך. מה המעלה של הנשמות על המלאכים? בגלל שלאדם יש בחירה, הוא אומר שזה כמו אילן ש... נטוע במקום אחד ונופו נוטה למקום אחר. אז ככה גם האדם נופו נוטה למקום טומאה, זאת אומרת הוא יכול להתפשט למקומות הטומאה, ואם הוא בכל אופן מתגבר על עצמו והוא מחזיק בכיסא הכבוד, ואז הוא אומר משהו, מה הפירוש שבן אדם מחזיק בכיסא הכבוד? זה ממש כמו, הנה הגיע הספר בינתיים. כן, זה היה, הכיסא הסתיר אותו. שאל אותו, הנה הוא. להחזיק בכיסא הכבוד, כיסא הכבוד זה עולם הבריאה, זה ספירת הבינה. להחזיק בכיסא הכבוד זה להגיע למדרגה שהוא יבין מה שמתרחש מסביבו. ושעל מה שהוא יסתכל, שיראה שיוצא מזה כבוד שמיים. שאפשר לעשות עם זה משהו בעבודת השם. זה נקרא שהוא אוחז בכיסא הכבוד. אם הוא זוכה, אז הוא יכול להחזיר תשובה למלאכים ובלי, איך אומרים, בלי להניד עפעף, בלי לפחד. למה? כי הוא יכול להגיד, הנה אדרבה, אתם רואים, יש לי יצר הרע, ואני גר בעולם הזה הגשמי, ואף על פי כן, אני בגן עדן לא פחות ממכם. כן, אז זה שייך כשבן אדם מגיע למדרגה של אחוז בכיסא כבודי. ולבד אי אפשר להגיע לזה, צריך עזרה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זה למדנו פעם קודמת. ולכן כתוב, שוב הישראל עד השם אלוקיך, והוא כותב עד השם אלוקיך. הקריאה הזאת, שוב הישראל עד השם אלוקיך, זה מי שמחפש את זה בספר הישן, זה שם זה לא מחולק לסעיפי משנה, זה בסוף הפרק הראשון, באמצע הפרק הראשון. לא, זה באמצע הפרק השני. עכשיו זה ברצף אחד, כל זה מחולק לקטעים, באמצע הפרק השני. כמו שהתורה פותחת את עשרת הדיברות, שעל זה בעצם הם רבו, אם עשרת הדיברות ירדו לפה או יישארו שם. כמו שהתורה פותחת את עשרת הדיברות, אם אני השם אלוקיך, כתוב בלשון יחיד, פנייה לכל אחד, אותו דבר, הפנייה לתשובה, שוב הישראל עד השם אלוקיך, לא כתוב עד השם אלוקיכם, זה כתוב בלשון יחיד. על זה הוא מדבר כאן. להגיע, זה המכוון מכל התורה כולה, הוא אמר, להגיע למה שאנחנו אומרים בסוף פרקי אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, בעולמו לא בראו אלא לכבודו. לגלות את הנקודה הזאת שמכל דבר צועק כבוד שמיים. אפשר להגיד את זה יותר, אפילו צורה יותר חריפה. בעצם מה המהות האמיתית של הנברא שאנחנו פוגשים בו. אנחנו כל הזמן פוגשים נבראים. מינימום אנחנו פוגשים חמצן כל הזמן. זה גם נברא. המהות האמיתית של הדבר שאנחנו פוגשים אותו, זה סוג מסוים של גילוי כבוד שמיים. רק זה מתלבש בכל מיני צורות. זה יכול להתלבש בחמצן, במים, באש, בכל מיני דברים. אבל מה המהות הפנימית של כל זה, זה גילוי כבוד שמיים. וכשיהודי מגיע לזה, בזה יש ריבוי השגות, לכן זה כתוב אלוקיך בלשון יחיד. באופן כללי להאמין בקדוש ברוך הוא, אז כתוב בלשון רבים, אני השם אלוקיכם, אני אלוקה של כולכם ביחד. אבל שוב הישראל עד השם אלוקיך, או אנוכי השם אלוקיך, שכתוב בלשון יחיד, הכוונה שכל אחד צריך לממש את הפוטנציאל שלו. אף אחד לא יכול לצאת ידי חובה בזה שהוא יהודי, וכל היהודים כולם ביחד מאמינים, וממילא האמונה מקיפה גם אותו. אז יכול ללכת לישון בשקט, הוא יהודי גם מתי שהוא ישן הרי. אז על זה נאמר אנוכי השם אלוקיך, שכל אחד צריך לעשות את העבודה הזאת לבד. זה מה שהוא ממשיך פה, ועל השגה זו אומר אלוקיך לשון יחיד, כי תכלית השגת האלוקות והכרת הנוכח דהשם יתברך, המושגת ללבבות בני ישראל, שיש בזה חילוק בפרטי נפשות, שכל אחד תואם כפי חלקו. זה אין לדבר סוף. הרגשת הנוכח, רבי צדוק קורא, אנחנו בעברית קוראים לזה חוויית הנוכחות. לא אמונה, אלא חוויה, הרגשה. שיהודי מרגיש, הוא אף פעם לא לבד, תמיד השם איתו. וזה יכול להיות בהרבה רמות. ואם זה ברמה גבוהה, אז זה שייך ליחידי סגולה. אם זה ברמה יותר פשוטה, זה שייך לו יותר. כל אחד יש לו את הרמה שלו, שלשם הוא נדרש להגיע. לא מדובר על הרמה שיש לנו כבר. מדובר על הפוטנציאל, על הרמה שאפשר להגיע אליה.
מה זאת אומרת הרמה שיש לנו כבר?
הרמה שיש לנו זה באיזשהו מקום, אתה עכשיו לבד, מישהו שכח 100 שקל על השולחן, אתה לא מכניס את זה לכיס. אתה תשמור את זה, שבוע הבא יגיעו כולם, אתה תשאל למה? כי השם לא רוצה. זה הרמה של תחושת הנוכחות שכולנו הגענו אליה. אבל עוד מה שלא הגענו, רבנו פעם שאל את מישהו, האם קרה לו פעם שהוא יסמיק מהנוכחות של הקדוש ברוך הוא? הוא יסמיק, הקדוש ברוך הוא עומד לידו, אם הוא יסמיק. זה, לזה לא הגענו.
אבל לא, הוא לא לוקח את המאה השקל בגלל שהוא מרגיש נוכחות, הוא לוקח בגלל שהוא יודע שהשם אמר שזה אסור.
אוקיי, אז יכול להיות
שגם... הרבה דברים שהוא לא...
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אבל אם היצר הרע יבוא לפתות אותו ולהגיד לו אף אחד לא רואה, אז מה הוא יחשוב? מה פירוש אף אחד לא רואה? השם רואה, נכון? אז הוא יצטרך לגייס, יש לו את התחושה הזאת.
אבל זה מלחמה, אבל זה אין הרגשת.
נכון, לא תמיד הוא צריך את זה. אבל באמת, מצד האמת, אז הוא כן תמיד צריך את זה, לא רק בשביל להילחם עם היצר הרע, אלא בשביל הדבר בעצמו, והוא צריך להגיע עם זה למקום הכי טוב שהוא יכול להגיע. אם צריך להשאיר 100 שקל, אז משאירים 100 שקל. אם צריך להסמיק, אז מסמיקים. כל אחד, לאן שהוא מסוגל להגיע. זה תלוי בכישרונות של כל אחד. כמה, אם נגיד, גם דברים אחרים, בן אדם יכול, מישהו סיפר, זה היה תקופה שעוד לא היה מזגנים בארץ. הוא סיפר שהוא היה בן אדם ש... זאת הייתה סבתא, אישה מבוגרת. שהייתה מאוד כבדה וקשה לה בקיץ, מאוד קשה לה. היא לקחה וקראה ספר על חיי האסקימוסים. אז כאילו ירד הטמפרטורה בחדר וכמה מעל, לא ירד באמת, אבל היא כאילו היה לה יותר קל. לא כל אחד חי ככה. אם אני אקרא ספר כזה לא יהיה לי יותר קל. אני אין לי את הכישרון הזה להיכנס לתוך דימוי שישפיע לי עד הגוף. אין לי את הכישרון הזה. אבל מי שיש לו את זה, אז גם בעבודת השם דורשים ממנו יותר.
אנחנו אבל תמיד עושים הפוך. אנחנו מסתכלים על איזשהו יותר חם להם, יותר נעים להם, יותר טוב.
אז איך אדם יודע מה הוא צריך לעשות?
יכול להיות שדורשים מאיתנו גם שנפתח. יכול להיות הכל, אבל קודם כל מה שכבר מפותח ולא צריך לפתח, לפחות לנצל אותו. לוי יצחק בנדר היה אומר שהתורה זה הנשק נגד היצר הרע. זה אומר, יש לפעמים שחייל יוצא למלחמה, הכבד לא הנשק, אז הוא משאיר אותו באוהל. חייל חכם, כבד לא הנשק. הוא אומר, יהודי רוצה להישמר מהיצר הרע, אבל את הספרים הוא משאיר בארון. איך הוא יכול? יהודי שמשאיר את הספרים בארון, היצר הרע מנצח אותו. כך הוא אמר. אין לך זמן כל היום, יש לך זמן חצי יום, יש לך זמן רבע יום, יש לך זמן שעה. אבל אל תשאיר את הספרים במקום. אתה חתום על נשק, תשתמש בו. אז זה גם אותו דבר. אם קיבלנו איזו מתנה שאנחנו יכולים לדמיין, והדמיון יכול לעשות לנו משהו, אז אם בן אדם זוכר שהקדוש ברוך הוא נמצא לידו, אז זה משנה לו משהו. ואז עכשיו אם הוא יכול, והוא לא זוכר, הוא לא מזכיר את זה לעצמו, אז הוא כאילו, הוא מזלזל במתנות שהוא קיבל. זה חסר. ומכל אחד ידרשו, דיברנו על זה מזמן, הוא סיפר בצבי מאיר זילברברג. יודעים מי זה? השיחות התחזקות.
מלונדון,
מרשסטר? לא, הוא בירושלים, מאמשינוב. הספרים הכחולים האלה, שיחות התחזקות. הוא יהודי מיוחד. עשה פעם חברותה עם האדמור מאמשינוב. הם למדו טניה ביחד. עשו חברותה פעם בשבוע, ישבו, לקח להם 8 שנים. ויהודי מאוד כזה, מאוד... אז הוא פעם אמר ש... אני ראיתי זה בספר שלו. הוא אמר שכל יהודי לפני שהוא נולד, מראים לו לאן הוא יכול להגיע. מראים לו את התמונה שלו, איך שהוא נראה במצב הטוב ביותר. וכל החיים שלו הוא צריך להתייגע להיכנס לתוך התמונה הזאת, שבאמת ככה הוא יראה. הוא סיפר איזה סיפור, לא משנה עכשיו, אבל זה הרעיון.
וכישי הכבוד.
כן. הנשמות חצובות, את הפוטנציאל, להשיג את הפוטנציאל. עכשיו, אם הוא אוחז בכיסא הכבוד, אז הוא מקבל את התחושה של הבינה, של כיסא הכבוד זה מבחינת בינה. אז הוא מתחיל להתבונן מה דורשים ממנו. הוא מתבונן בנוכחות של השם, ואז הוא משיג את הרמה של התחושה של נוכחות השם, כמה שהוא יכול. בשביל זה כתוב שם, אנוכי השם אלוקיך בלשון יחיד, כי זה אצל כל אחד אינדיבידואלי אחרת, ועל זה נאמר שאם זה לא היה, שובה ישראל עד השם אלוקיך גם בלשון יחיד. לא כמו האמונה שזה מקיף.
זה כמו המתנה לתלית ולחצות?
זה מה שצריך לעשות בזמן של ההמתנה. אם הזמן של ההמתנה מספיק. יכול להיות, אבל קודם כל, אם בן אדם עושה את, תקשיב, הכלל הוא, יש כללים ויש יוצאים מן הכלל. היוצאים מן הכלל, תסתכל בשאר הגלגולים, יש שם לפעמים מתעברת באדם נפש של צדיק, רוח של צדיק, יש שם, אבל הכלל הוא כזה, הכלל הוא שאם בן אדם עושה את מה שמוטל עליו, אז פותחים לו פתח שיכול להתקדם. עצם זה שהוא עושה את מה שמוטל עליו, זה התקדמות גדולה, זה התקדמות מבחינה טכנית. אבל שיוכל להתקדם בפוטנציאל, ודאי שיש דבר כזה. הוא סיפר, מי סיפר את זה? אחד, לא יודע בדיוק לאיזה חסידות הוא שייך, מאמריקה, לא זוכר מישהו. הוא אמר שיש להם מסורת, שהבעל שם טוב אמר על רבי יצחק מדרוביץ', אתה יודע מי זה היה? זה היה אביו של רבי מיכל מזלוטשוב. הוא היה מהמתנגדים הגדולים לבעל שם טוב, ובסוף הוא הפך להיות אחד מבני החבורה של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר עליו פעם כשהבעל שם טוב הכיר אותו, הוא היה אדם גדול, היה מתנגד גדול, אבל היה אדם גדול. אמר שהוא נולד עם פוטנציאל מאוד נמוך, וכל מה שהוא השיג זה עבודה. אז הוא אמר בלשון הזה, הוא אמר שהוא נולד עם הנשמה הכי נמוכה בדור. והוא כל כך התייגע, שהוא הגיע למדרגת רבי עקיבא, מדרגת נשמת רבי עקיבא. אז מה פשט מדרגת נשמת רבי עקיבא, אם זה יכול להיות שבכל דור יש משמעות אחרת לנשמת רבי עקיבא, זה לא חייב להיות רבי עקיבא ההיסטורי, זה יכול להיות רבי עקיבא שבדור, אבל על כל פנים זה מדרגה, ובן אדם עבד קשה, אז אתה רואה, אז הפוטנציאל השתנה, כי גם הפוטנציאל, גם זה כשמדברים על נשמה דעשייה ונשמה דבריאה, נשמה דיצירה, זה לא המהות האמיתית הפנימית, זה המצב. למרות שיחסית לעבודה הפשוטה של מחשבה, דיבור ומעשה, זה המהות. אבל אם משלימים מהות אחת, אז יכול להיפתח מהות יותר עמוקה. אז מתברר שהמהות היה רק מצב.
אבל מה שדיברנו, שמראים לו את הפוטנציאל לפני שהוא בא לעולם, זה מופשט. כיסא הכבוד, זה מופשט. ופה, זה הערכים של העולם הזה. זאת אומרת, גם
אבל, הגרפי... אבל מזה, זה נותן לו כוח לממש את זה.
אבל איך אפשר להשוות?
הוא לא יודע, אבל בכל צומת הוא מרגיש שהוא יכול יותר. זה הנקודה.
זה
הסיפור עם הנציב, זה שאמר שאני עשיתי סעודת מצווה. אתה זוכר את הסיפור? אספר את זה עוד פעם. גם סיפור של רבי מאיר, הוא סיפר את זה. הוא אמר שהנציב הדפיס פעם ספר, הוא הדפיס הרבה ספרים בחיים שלו, רוב הספרים הוא הוציא בחייו. הוא עשה סעודת מצווה לתלמידיו. אז הם שאלו אותו, מה יום יומיים? כבר התפסת כמה ספרים, הוא אומר, היום אני עושה סעודת מצווה על זה שאחרי 120 שנה לא יבוא אליי בטענות, למה הרגת את הנציב? אז הם שאלו אותו שיסביר להם. אז הוא אמר, הוא סיפר להם שהוא היה ילד עם ראש קשה, וההורים התייאשו ממנו, והחליטו לשלוח אותו ללמוד חייתות אצל חיית. ובלילה האחרון, לפני שבשמונה בבוקר היה צריך להתייצב אצל החיית, אז הוא הלך לבית הכנסת, הוא פתח את ארון קודש, והוא בכה את הנשמה שלו, ולמחרת הוא אמר להורים שהוא רוצה שיתנו לו לנסות עוד יום אחד בתלמוד תורה. הוא היה ילד מ-12, משהו כזה. ואז הם נתנו לו, ואז הוא הצליח. ואז הוא נשאר בלימוד. וברוך השם, הוא הצליח, הוא היה לו תלמידים, הוא הצליח לכתוב כמה ספרים וכל זה. הוא אומר, אם הייתי גודל חיית, ודאי שהייתי חיית ירא שמיים, וודאי שלא הייתי גונב בד שנשאר אחרי העבודה, הייתי מחזיר לבעל הבית וכל זה. אבל הייתי בא אחרי 120 שנה, והייתי כבר בטוח שהכל בסדר איתי, כי לא גנבתי. אז היו שואלים אותי, למה הרגת את הנציב? ואני לא הייתי מבין, אז היו מסבירים לי שהממך היה צריך לגדול הנציב, ואתה הרגת אותו, ברוך השם שלא הרגתי אותו. אז על זה אני עושה היום סעודת מצווה. זה, אוקיי, זה... על זה נאמר אלוקיך לשון יחיד, זה באמת, בזה כל אחד... שמואל הורוויץ כותב, בימי שמואל הוא כותב, שהוא כותב את זה בסוג, כאילו דרך אגב, אבל הוא כותב ידוע שאיפה שהבן אדם נעצר, שם הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו עוד טיפה, עוד פסיעה אחת. ובזה תלוי הכל. אם הוא עושה את העוד פסיעה הזאת, לפעמים נפתח לו... אני מדבר על דברים יומיומיים, לא על... יושבים ספר ולא מבינים מה שקוראים, לא מבינים, ועייפים ורעבים ויש תרדות, והנטייה הטבעית זה שנלמד מחר. מחר נשלים, נלמד מחר. אני רוצה צריך ללמוד היום, אני קודם כל אני לא מבין מה שאני קורא. עכשיו כנגד זה אפשר פשוט לעצור רגע ולהתחיל לקרוא קצת יותר לאט וקצת יותר בהתאמה, ולשים את התרדות רגע בצד, ולהתרכז רק בשורה הזאת, ולא לחשוב יותר מדי אם אני אבין עוד שורה ועוד שורה, ואז זה מתחיל פתאום ללכת. זה מציאות. כל אחד מכיר את זה. ורק כל ההבדל הוא שבמוחין דקטנות, מתי שאני כבר החלטתי להפסיק, אז במקום להפסיק אני עושה עוד פסיעה אחת. אני משוכנע שאני לא אצליח. אבל פסיעה אחת אני יכול? זהו, זה... והגבול הזה של הפסיעה הזאת אצל כל אחד במקום אחר.
זה בכל מאודיך?
זה בכל מאודיך, וזה אצל כל מאוד שלך. אצל כל אחד זה במקום אחר. זה לא דומה אחד לשני. על תשובה זו אמר אלוקיך לשון יחיד, כי הוא תכלית השגת אלוקות והכרת הנוכח דהשם יתברך, המושגת ללבבות בני ישראל, שיש בדרך חילוק בפרטי נפשות שכל אחד תואם כפי חלקו. וכמו שמובא בזוהר על פסוק נודע בשערים בעלה, בשיעורים דילי, כל אחד לפעום מה שלמשער בליבי. וזהו כיסא הכבוד. עכשיו הוא מסביר את זה באותיות של חסידות. מה זה נקרא? אחוז בכיסא כבודי. אז הוא אומר, כיסא הכבוד, עולם הכיסא דבריאה, שם התחלת אלמא דפירודה. זה ידוע שעולם העשייה זה כנגד נפש. עולם היצירה כנגד רוח. עכשיו, עולם הבריאה כנגד נשמה. מה יוצא לפי זה עולם האצילות כנגד מה זה? כנגד חיה. חיה זה כבר מקיף. למרות שעולם האצילות זה מצד עצמו, זה אורות פנימיים, הכתר הוא מקיף. אבל יחסית, אם אתה לוקח את כל ה... גם החוכמה בנפש, הבינה זה הפנימי, והחוכמה זה יחסית, זה מקיף. אתה ברק המבריק, אתה יכול לתפוס רגע, אבל באופן כללי זה מעל. אנחנו לא שם, אנחנו לא בתוכה. הרמב״ם מביא באיזה מקום, שיש כאלה שאצלהם החוכמה זה לא ברק. אלא זה אור כמו שהשמש מהירה, הוא כותב שזה קרוב למדרגת הנבואה. רק מזה אפשר להבין כמה אנחנו רחוקים מזה. ומלא, מה יוצא? יוצא שבכללות העולמות, עולם האצילות מביא לנו אמונה, חיה. ועולם הבריאה מביא לנו השגה. אז כל מה שנמשך מעולם האצילות, אז אלוקיכם. זה של כולם, בהשוואה גמורה. מה שנמשך מעולם הבריאה זה אלוקיך. זה אצל כל יחיד מתקבל אחרת. כי בהשגות אנחנו לא דומים אחד לשני. כל אחד הוא בהשגה אחרת. ועיקר ההשגה, אז לכאורה בזוהר, אבל כתוב לפומא דמשער בליבי. אבל עיקר ההשגה זה אם היא יורדת ללב. אם היא לא יורדת ללב, אז זה לא השגה שלמה. כן. קודם כל צריך להבין מה שכתוב בספרים. כל דבר מתחיל מהתורה. כל התבוננות מתחילה מהתורה. כל דבר מתחיל מהתורה. זה דבר אחד. הדבר השני זה, אם אין קשר בין אני, מתי שאני פותח ספר, לבין אותו אני, מתי שאני ברחוב, אז אבוי לי. זה כאילו, זה כמו המשכילים, זה תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, השם ישמור. כל העבודה בפנים זה לקשור את כל המציאות, להמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל ולגלות אותו בכל מקום וכל זה. הוודאי שכשמתיישבים ללמוד או לפני או אחרי, אז צריך לחשוב איך חיים את מה שלמדתי כל ה-24 שעות. זה כמו החוכמה, היא נקראת עיניים, החוכמה, בכלל, המוחים. העין היא עין גם של הרגליים. זה שאני לא נופל כשאני הולך זה בגלל שיש לי עיניים. העין היא לא רק מצילה את עצמה. אם כל הלימוד תורה זה רק מתי שאני לומד, אז מה עם כל הגוף? כל הגוף בגיהנום. זה חייב להיות שניהם. רק ההתחלה, בזמן ההתחלה זה מהתורה. אם בן אדם ימציא לעצמו, זה יגיע לדרכים הכלכלות. אז בריאה זה שם התחלת אלמא דפירודה, שיש בו חילוקים ופירוד פרטי נבראים שונים. וכל אחד, מה פירוש פרטי נבראים שונים? כל אחד קורא לעצמו אני, ולשני הוא קורא אתה. אנחנו רואים את זה בברכת יוצר, וקרא זה אל זה. ויש להם שמות, זה כתוב בתנ"ך, בדניאל. ואין איתי מתחזק על כל אלה כי אם מיכאל שרכם. מדבר על המלאכים כעל אישיות נפרדת אחד מהשני, ולכל אחד יש זהות ולכל אחד יש שם. זה בעולם הבריאה. מה שאין כן באצילות, כל אחד היינו בחלקי חיה יחידה, זה האצילות אמרנו, זה החיה והעולמות שלמעלה מהאצילות, זה כמו היחידה, שמבחינת מקיף לאדם, ההשגה דה שם, אין חילוק. כי משם אנחנו מקבלים את האווירה, את האטמוספירה, את, ה, את, ה, את העומק, אבל לא שייך שם להבין משהו ממשי. ונקרא אלוקים. לא אלוקיך, הוא לא מתכוון כאן אלוקים ולא הוויה. גם על זה הוא מדבר, אבל זה נראה אחר כך. הוא מדבר למה זה נקרא אלוקים וזה לא נקרא אלוקיך. גם שזה אלוקים אחד לכולם. אין, זה לא, לא כל אחד מקבל השגה אחרת. כי המקיף הוא בבחינת עיגולים, ודבר עגול אין בו חילוק מדרגות, כי לא נודע מקום הראש וסוף כלל. רק איפה יש ראש וסוף, רק בבחינת יושר, שהנשמה נכנסת תוך הגוף.
אבל בעיגולים אין חילוק מדרגות,
אז לכאורה היה צריך להיות רק עיגול אחד.
לא, אבל נגיד בעצם של עץ חיים יש מחוץ לעיגולים.
ודאי, ודאי, יש הרבה עיגולים. עצם זה שיש עיגולים בלשון רבים, אז יש מדרגות.
גם מתארים כמו בצל, כמו
השם. כן, אבל קודם כל, הכוונה שבעיגולים אין מדרגות, שבתוך העיגולים אין מדרגות.
כל עיגול.
כן, זה הפשט. עולם שהוא בכללותו יחסית, עולם האצילות זה לא... זה לא שייך לו, עולם האצילות שייך לאור של היושר, לא לאור של העיגולים. הכתרים שייכים לעיגולים. עשר ספירות חוץ מהכתר שייכים ליושר. אבל ביחסית, עולם האצילות, יחסית לעולמות שמתחתיו, אז ההמשכה שנמשכת מזה לנפש זה אמונה. מדובר כאן, צריך להגדיר את זה. דיברנו בשיעור בלקוטי הלכות על ייחוד פנימי של חוכמה ובינה ועל ייחוד חיצוני של חוכמה ובינה. כל מה שמדבר כאן קודם כל זה ייחוד פנימי של חוכמה ובינה, כי הוא מדבר על עבודת השם. הוא לא מדבר על קיום העולמות ועל כל זה. הוא מדבר על הפנימיות. בפנימיות גופה, בעבודת השם גופה, יש שני עניינים. יש עבודת השם בבחינת עיגולים ויש עבודת השם בבחינת יושר. עבודת השם מבחינת יושר זה משהו עם התחלה וסוף. כאילו זה מביא את זה וזה מביא את זה וזה מביא את זה. כשאתה רואה דבר כזה, זה עבודת השם מבחינת יושר. עבודת השם מבחינת עיגולים זה מבלי אשר ימצא ראש וסוף. זה כמו אמונה. אמונה צריך להיות אמונה בהתחלה ואמונה באמצע ואמונה בסוף. וכל דבר צריך להיות מוקף באמונה. זה כמו... תן דוגמה, אפשר לתת דוגמה, זה לא דוגמה כל כך נכונה, אבל אפשר לתת איזושהי דוגמה בנפש. זה לא נכון עד הסוף, אני אומר מראש, שלא יתווכחו איתי כי זה לא מדויק, אז רק לסבר את האוזן. יש דברים, נגיד כשאני הולך, אני מקבל מהמוח. מה אני מקבל מהמוח? את הכיוון, לאן ללכת. אני יודע, נגמר לי הלחם בבית, אני יודע שפה אצל פריגין יש לחם, אני הולך לקנות לחם. אין לי מניין בבית, אני יודע שבית הכנסת יש מניין, אני הולך לבית הכנסת. אז את הכיוון לאן ללכת, אם לפה או לפה, אני מקבל מהמוח. אבל את עצם העניין שרגל יכולה ללכת, הרגל מקבלת את זה מהנפש, בדיוק כמו שהמוח מקבל מהנפש, את הכוח להבין לאן ללכת. נכון? את הכיוון הנפש מקבלת מהמוח, אבל את עצם הכוח שעין רואה ורגל הולכת ומוח מבין, כל אחד מקבל מהנפש את מה שמגיע לו, את מה שהוא צריך לקבל. הנפש עצמה אין בה יחסנים שם, אין בה כאילו מבלי אשר ימצא ראש וסוף. הנפש חייבת להיות ברקע של כל פעולה. בן אדם מת לא יכול לא לראות ולא ללכת ולא להבין ולא כלום. הנפש נמצאת במידה שווה, עצם הנפש נמצאת במידה שווה בכל פעולה. כשאתה מתחיל לדבר על השתלשלות, הוודאי שקודם המוח מקבל ואחר כך הלב ואחר כך הידיים ואחר כך... זה כמו יושר. אז זה שהעצם נמצא בכל מקום, זה כמו עיגולים. זה לא מדויק מה שאמרתי, כי הרגל כן מקבלת מהמוח.
כן, אבל...
מצד האמת, היא מקבלת גם, היא מקבלת... אבל אפשר, זאת אומרת, בשביל להבין את העניין, אז צריך להסתכל על זה ככה, כרגע. לרגע, להסתכל ככה. ואז אנחנו מבינים שיש כאן שני דברים. יש דברים שהם למעלה מהשגה, ולמעלה מהתפיסה, ולמעלה מההתחלקות. אף אחד, והדבר הזה הוא, מאיזה צד שאתה נוגע בו, אתה נוגע בו, זה האמונה. אמונה, כל השגות, כל המדרגות הפשוטות, כל מה שבן אדם, הכל, אם תיקח מתחת לזה את האמונה, לא נשאר שום דבר. וזה לא שהאמונה נותנת למדרגות, להשגות הגבוהות, מההשגות הגבוהות באים העבודות הפשוטות, זה לא עובד ככה. כל העבודות הכי פשוטות, יהודי אומר, ברוך השם, וואי, איזה יופי, כמה השם טוב. זה שייך לאמונה בדיוק כמו ההשגות של החכם הכי גדול. כולם מקבלים אותה נקודה. האמונה עצמה היא עיגול, אין בה ראש וסוף. ובאמת העיגולים משתלשלים זה מזה. יש עיגולים באצילות ועיגולים בעשייה. אבל תמיד העיגולים הם מבטאים, רק מה שמתגלה בעשייה, זה העיגולים בעשייה, אבל הם לא באמת יותר, דיברנו על זה פעם, תחשוב על דבר כזה, שיש לך בן מלך, פעם דיברנו על זה, בן מלך, ילד קטן, הוא הולך לבית ספר, הוא לא עושה שיעורים, הוא חוטף אנשים, הוא מאחר, מעמידים אותו בפינה, האבא שלו לא רוצה שינהגו איתו אחרת מכולם. הוא צריך ללמוד משמעת ודרך ארץ. זה חלק מהחינוך שלו. אחר כך הוא נהיה מלך. וכל המורים שטרטרו אותו, עכשיו הם רועדים ופוחדים ממנו. עכשיו, ברגע שצריכים להיכנס אליו, אז זה סיפור. עכשיו, אם נחזור לשנים שבהם הוא ילד קטן, מי יותר גבוה, המורה או הילד? תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצד הידע ומצד הכל הזה, אז ודאי שהמורה אותה, הילד הוא קטן. אם אתה מסתכל מצד המהות, אז המורה הזה אף פעם מלך לא יהיה, והוא מלך, הוא מלך בפוטנציה. העיגולים, יש בהם ממד אינסופי.
זה המהות.
זה המהות. וזה לא משנה איך שזה מתגלה, זה יכול להתגלות בעולם הכי נמוך. באמונה הכי פשוטה.
מה זה עיגולים? זה אמונה?
כן, עיגול זה דבר שאין לך, אתה לא יכול לסמן בו פינות, קצוות. אתה מבין, כולם קרובים למרכז באותה מידה. כל נקודה לעיגול היא קרובה למרכז באותה מידה. שזה קוראים לזה עיגול. אבל במרובה, יש כבר יחסיות, יש כבר, אם אתה בפינה, אתה יותר רחוק מהמרכז. בעצם תשים מחוגה, אז יהיה לך עיגול בתוך המרובה. מה עם הפינות? הם גם שייכים למרובה, אבל הם כבר... תולדה דה תולדה, הערה דה הערה, אני יודע מה. זה אחרת. אז ביושר יש באמת חילוקי מדרגות. אבל העיגולים, למרות שאתה רואה חילוקי מדרגות, אתה מדבר על עיגולים לשון רבים, במהות הם כולם אחד. והכל מדובר בעבודת השם. הוא לא כל כך נוגע לו פה להסביר את העיגולים ויושר בשורש, כמו שנוגע לו להסביר את זה, כי הוא מדבר על תשובה. אז הוא רוצה להסביר את זה איך שזה למטה. ומצד האמונה, שהוא מה שישראל מאמינים דרך כלל, בלא הכרה ברורה כאילו השם יתברך נוכחו ממש, שיצדק לשון אלוקיך. בלי ההכרה הזאת, בלי ההכרה הזאת שצריך להגיד לכל אחד אלוקיך בלשון יחיד. רק בהיעלם, בהיעלם השגה גלויה, השגה גלויה נעלמת מהיהודי הפשוט. מכל מקום מאמין גם במה שאינו משיג כלל, שזהו גדר האמונה. אז זה, איפה שכתוב אלוקיכם בלשון רבים, או סתם אלוקים, מדובר על הדרגה הזאת שאמונה שכל היהודים משתתפים בה ביחד. איפה שכתוב אלוקיך לשון יחיד, מדובר על השגה, והוא לא אומר סתם השגה, הוא מדבר על השגה, על חוויה, על תחושה שהשם פה. בזה יש חילוקי מדרגות. כל אחד מרגיש את זה אחרת. יש אחד שהשם הוא פה, אז המונע אותו לעשות עבירה. יש אחד שהשם הוא פה, אז אפילו מצווה הוא בקושי מעיז לעשות. כאילו הוא לא מעיז לזוז. זה הרבה דרגות יש בזה. שזהו גדר האמונה, הוא קטן, ואמונתך בלילות. דהיינו בחשיכה והיעלם האור הבהיר, שאז משתמשים באמונה. אז אין משהו אחר, רק אמונה. כשיש את האור הבהיר ואת ההשגה, גם כן סומכים על האמונה. אבל האמונה זה כמו היסוד של הבניין. איפה אתה גר? אתה לא גר בתוך היסוד, אתה גר בבניין, והיסוד מחזיק את הבניין. אבל כשהבניין נחרב, אז משתמשים ביסוד. היסוד הוא זה שאיתו בונים את הבניין עוד פעם.
אבל משתמשים זה קו, לא? משתמש זה קו. זה יושב. הפעולה.
לא נכון. עוד פעם, דיברנו על זה בשיעור הקודם. אם אתה מדבר על העולם האנושי, על העולם של בעלי בחירה, גם כשאתה מדבר על דברים שמגיעים מלמעלה, והם מתערות הדללה, והם מקיפים, ושבת, וכל העניינים, הכל תלוי בהתערות מלמטה באיזשהו אופן. אין דבר שהבן אדם פטור מעבודה. השאלה כמה אחוזים זה עבודה וכמה אחוזים זה נמשך מלמעלה. אז יום חול זה ככה ויום טוב זה אחרת ושבת זה עוד פעם אחרת ואחרי ביאת המשיח זה עוד פעם אחרת ובזמן יותר קשה ובזמן יותר עם יותר גילוי אלוקות, אבל בכולם צריך עבודה. אין דבר שהוא בלי עבודה. גם באמונה צריך עבודה. רבן אומר כמה פעמים שיהודי צריך לבדוק את עצמו אם הוא מאמין. צריך לשאול את עצמו, רגע, אני מאמין. יש עניין של להוציא את האמונה מכוח אל הפועל. חמל הליצן, יכול להיות יהודי מאמין, הוא מתפלל שהשם יצליח לו. מה הוא עושה? הוא מוכר דברים שאסור למכור. אבל הוא רוצה הצלחה, שיבוא אליו הרבה קונים. והוא מתפלל על זה.
לא, זה יהודי מאמין.
הוא יהודי מאמין. האם הוא היה יושב רגע ועושה עבודה עם האמונה שלו, אז תפילות כאלה אולי היה מתבייש להתפלל תפילות כאלה, היה חוזר בתשובה. אז גם באמונה יש הרבה עבודה. אבל זה לא אותו עבודה כמו בהשגה, כמו שם זה הכל עבודה. פה את הבסיס קיבלת כבר, אתה רק צריך לעשות עם זה את הדבר הנכון.
התשובה לשאלה הזאת, אם אני מאמין, זה גם עבודה?
עצם השאלה זה עבודה, זה חיפוש, זה חשבון נפש. התשובה, אתה מקבל תשובה, איך שאם אתה לא מרמה את עצמך, אתה מקבל את התשובה המציאותית. או שאתה מקבל תשובה כן, או שאתה מקבל תשובה לא. אם אתה מקבל תשובה לא, אז אתה משנה את המעשים. אבל העבודה זה השאלה. כן. של? להתגלות לגמרי תתגלה רק בסוף.
אתה יודע מה שזה התשתית של כל העבודה.
נכון, אבל זה לא מתגלה, זה בשאלת רחוק. זה נסתר, אבל זה מה שמחזיק את הכל. בדיוק כמו יסוד. ככה זה. ודאי, הגילוי של... בזמן הגלות, העבודה היא עם זה, עם הכוחות הפנימיים.
אתה מתחבר לילות.
אמונתך בלילות, זה מה שמחזיק את העבודה. אבל לא בזה עושים. יהודי לא לקח בבוקר את הסידור ואומר, ריבונו של עולם אני מאמין, ריבונו של עולם אני מאמין, ריבונו של עולם אני מאמין. הוא אומר, ברוך אתה השם פוקח עברים, מתיר אסורים. וזה הוא רואה. זה ההשגות שלו. זה לא בבחינת אמונה אצלו. שהוא אומר, המחדש וטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ודאי שהאמונה מחזיקה את הכל. כי אפיקורס יכול להגיד מתיר אסורים וזה לא עושה לו כלום. היהודי משתמש בשכל כל הזמן. ואת העניינים שלמעלה מהשכל הוא יקבל לעתיד לבוא. רק מה שמחזיק את זה עכשיו, שכל זה יהיה עבודת השם, זה האמונה. אחרת זה שום דבר. זה, מישהו אמר פעם, זה כמו שתופרים או כמו שעושים מחרוזת ולא עושים קשר בסוף. אז החרוזים הכי יפים, אבל אתה תלבש את זה והכל, זה יהיה מלא בכל הרחובות.
ובענייני אמונה, יש עניין ש... שצדיקים לא יתערבו לאדם? לא, אני אגיד, מישהו שמגיע עם איזו שאלה מסוימת, שזה תלותי בעניין האמוני שלו.
אז לא לענות לו על שאלה? לא, למה? לא לענות על שאלה, ודאי שצריך לענות על שאלה. לא להתערב מבחינה אחרת, לא להתערב זה הכוונה, לא לעשות איזה מופת שבן אדם הוא פתאום התחיל להאמין. לא לקחת לו את הבחירה, אבל לדבר איתו עם היגיון ודאי צריך. וכמו שמוכיחים בן אדם על ההתנהגות שלו, אז נקרא שלוקחים לו את הבחירה, לא. זה אותו דבר. יש להוכיח את...
זאת אומרת, השאלה על מסירות נפש, שזה...
יש הוכחה ויש תוכחה. Mm-hmm. אז כמו שתוכחה זה לא נקרא ביטול הבחירה, גם הוכחה לא נקרא ביטול הבחירה.
לא, אני שואל על משהו שהוא מסירות נפש.
לא, מסירות נפש זה לא, זה לא עניין של אמונה. במסירות נפש אסור לקחת את הבחירה. אסור להגיד לבן אדם, אם הוא בא לשאול על דברים שזה הלכה ואין מורים, כן? זה נקרא הלכה, זה הלכה ואין מורים, כן.
בן אדם,
בן אדם רוצה, רב לוי יצחק בנדר סיפר, הוא היה אחרי חתונה, הוא הלך לרב אברום ברב נחמן, אמר לו, לשבת, לא היה כוללי. זה כבר היה אחרי מלחמת העולם הראשונה. בכלל בחוץ לארץ לא היה כוללים בתקופה ההיא. אז זה כבר היה תחת שלטון קומוניסטי. אמר לו, לשבת וללמוד או לצאת לעבודה. כבר היה לו לפרנס. אז הוא אמר לו, רב אברום, על דבר כזה ודאי לא ענה, הוא בקושי ענה על דברים אחרים. אז הוא אמר לו, תקשיב עד הסוף. ענה לו, אני אתן לך משל, הוא אמר, היה פעם מישהו, שזה מישהו עם הרבה כסף, המלך, אני יודע מה קרה לו, ואמר לו, מה שאתה, יש פה שק מלא דינרי זהב, מה שאתה צליח לספור בחצי שעה הקרובה זה שלך. והבן אדם הזה, הוא תפס את הבן אדם בדיוק בסוף איזה יומיים שהוא לא אכל כלום. אז מה הוא יכול לעשות? אז הוא ביד אחת סופר, ביד אחת הוא נוגס במשהו. הוא מוצא שם משהו. הוא אומר, אם אתה יכול שכל ענייני הגוף והמשפחה ושלא יחסר לחם לכולם וכל זה, זה יהיה תוך כדי, אתה תשב ותלמד ותדע שזה החצי שעה שלך ומה שאתה סופר זה שלך. וביחד עם זה תוכל גם, אבל לא יותר מה... אז אתה יכול לשבת ללמוד. אם לא, אז תצא לעבודה ותקבע איתים לתורה. הרב לוי יצחק סיפר, הוא אמר, אני ידעתי שאני לא במדרגה הזאת. אז יצאתי לעבודה. אתה מבין? אבל בעצם מה זה היה? זה היה שאלה של מסירות נפש. בתקופה היא...
זה לא עניין של אמונה. מי ש... אותו אחד שיש לו אמונה מוחלטת בזה שהשם יזון ויפרנס אותו, אז זה בעצם אותו דבר. לצאת למסירות נפש, זה בעצם, אני אומר...
מי שיש לו שאלות, אם לקדוש ברוך הוא יש את הכוח לזון.
לא, לא מצד ה...
לא לזיק, אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שהאמונה אצלו הייתה שלמה. עכשיו, באיזה רמה לחוש את האמונה, בזה אתה לא יכול להתערב. זה צריך להשאיר לו.
זו השאלה.
אבל אם האמונה היא לא שלמה, אתה צריך לענות לו.
לא, אז השאלה...
אל תמנע טוב מבעלה.
לא, השאלה היא על העניין השני.
על העניין השני... שם לא שייך להתערב שם. זה מלאכותי, אתה תגיד לו, זה לא ישתנה אצלו מזה
לא,
שאתה...
זה פשוט לא...
זה המדרגה שלו. זה, על זה, לזה הוא לא קורא אמונה, לזה הוא קורא הרגשת הנוכח. זה אומר, זה שייך ליושר, זה לא שייך לעיגולים. עצם האמונה זה שייך לעיגולים, אבל הרגשת הנוכח, עד כמה מתוך זה אני אעשה דברים לא רגילים, זה כל אחד אחרת, אף אחד לא יכול להגיד לשני שום דבר. הוא יכול להיות חקיין, אי אפשר ללמד את זה. אפשר ללמד חוכמה, אפשר ללמד בינה, אי אפשר ללמד דעת. זה חקיינות.
בגלל שהעצות לפעמים נפגש עם כל המקרים, יכול להוציא איזה עצה שאתה לא יודע, הצד השני, יכול להיות שמבחינתו זה מעבר לכלים שלו.
נכון.
אתה לא מודע לזה.
נכון, נכון.
אז על זה אני שואל, זה דברים ש...
נכון, נכון.
או שאתה
נכון.
מקבל עצה ואתה...
אז לא... נכון, אז זה ההבדל בין עצה...
הוא יודע מה הוא אומר, אני סומך עליו, אבל לא כן, בכלל אבל... שאני נמצא שם.
נכון, אז
זה בדיוק... חוכמה אצלו ולא אצלי.
זה בדיוק ההבדל בין עצה לבין רעיון. רעיון אתה יכול לקבל גם ממישהו שנמצא 1,000 מדרגות מעליך. את הרעיון הזה אתה תוריד לרמה שלך. אבל אם היצא, אז הוא צריך לכלול אותך. הוא צריך להבין את המצב שלך. אתה צריך לסמוך עליו, לא שהוא גדול, אלא שהוא גם יודע להיות קטן. הכליות יועצות, לא המוח. אם הוא יכול לרדת לבר מגופה, לנצח ועוד. אם הוא יכול לרדת לנצח ועוד, הוא יכול להסתכל עליך בגובה העיניים, להרגיש אותך, הוא יכול לתת לך יצא. אבל אם בן אדם שהוא משייט בעולם העליון, אפשר ללמוד ממנו, אבל לא לקבל ממנו עצות. הגדולה של כל הצדיקים שנתנו עצות, שהם יכלו להתלבש בלבושים של הבן אדם שעמד מולה. הם יכלו להיכנס אל תוך הנפש שלו ולראות את העולם דרך העיניים שלו. אז אתה יכול לתת עצה. אם אתה לא מסוגל, אז זה קורה לפעמים לא בגלל שאנחנו מדרגה גבוהה, אלא בגלל שאנחנו נמצאים על משבצת מנטלית מסוימת, ואנחנו לא מסוגלים להבין, אני לא יודע מה, יבוא איזה בחור שעכשיו עלה מטאג'יקיסטן. עכשיו, כבר אין עלייה משם, יבוא אחד כזה. כל התרבות, כל הזרימה הנפשית, הכל, הוא יכול לבוא לאיש הכי עדין והכי רגיש והכי נחמד. הוא הגיע מעולם אחר, אתה לא יכול לתקשר איתו. אתה צריך ללמוד את עולם המושגים שלו כמה שנים, אז שאוכל לתת לו עצה. זה סכנת נפשות לפעמים. צריך להיזהר עם זה. היו, בין חסידי ברסלב היו כאלה שאף פעם לא נתנו עצות, כי מזה הם פחדו. מה?
האמונה צריכה להיות בלב, לא בשכל.
אין הכי נאמר.
זה עצה לפי ההבנה שלו.
נכון, נכון, נכון. המקום שלי הוא לא שם. זה לא רק הלב, זה כל ההקשר הוא שונה. הוא מספר שם על זה שלא נתנו עצות?
כן, רבי לויצן בעצמו אמר מאוד להיזהר לכל מיני אנשים.
הוא לעיתים רחוקות כן היה נותן. קודם היה שוטף אותך ככה שזה, בסוף היה אומר בוא נראה מה אתה צריך. אבל גם לא תמיד.
מדברים על עיגולים, מה מרכז העיגול?
מרכז העיגול זה הוא לבדו ואין זולתו. עכשיו, כל המדרגות על הפריפריה, הם כולם מקבלים את המרכז באותה מידה, למרות שאחד מהם הוא יותר חכם ואחד מהם הוא פחות חכם, כי הוא לבדו ואין זולתו זה לא חוכמה, שעם כישרון תופסים יותר ועם פחות כישרון תופסים פחות. מה שאין, כן, כשאתה מדבר על היושר, אז יש התלבשות. השם בחוכמה יסד ארץ. אז קודם כל זה מתלבש בחוכמה. אז מי שקרוב אל החוכמה זה הבינה, אז הבינה מקבלת ראשונה. הדעת מקבל אחר כך, אחר כך מקבל החסד. וכל אחד מקבל דרך יותר התלבשויות. ובעיגול אין דבר כזה. אם אתה מדבר נגיד על 10 ספירות בתוך הכתר. 10 ספירות בתוך הכתר הם לא 10 נקודות אחת מתחת לשנייה, הם 10 נקודות אחת ליד השנייה. כולם מקבלים ממקור משותף. אם אתה מדבר בתוך העולם, לא בתוך הכתר, אז הספירות מקבלות אחת מהשנייה. זה הבדל גדול. וככה גם בעבודת האדם. עבודת האדם זה התחלה של האדם, זה המוח. הרמב"ם כותב באחד מהתלמידים שלו, היה לו תלמיד שהיה גר צדק. הוא כותב, תזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם את העיניים קדימה ולא אחורה. העיניים זה החוכמה. קדימה ואחורה זה התחלת העבודה והשלבים היותר מאוחרים. זה ברור. אז קודם כל תבין, תלמד, תיפתח, תקשיב, תשתמש בשכל. אחר כך זה יגיע ללב, אחר כך זה יגיע לידיים, זה יגיע לרגליים. זה הסדר של היושר. הסדר של העיגולים זה קודם כל להאמין שכל דבר, כל מילה, כל תג, כל קוץ זה קדוש, לא משנה אם זה כתוב באנוכי השם אלוקיך או שזה כתוב בתמנע את הפילגש לאליפס בן עשיו. זה עבודה של עיגולים, ויהודי צריך את שניהם. אוי ואבוי, מי שהולך רק עם העבודה של יושר, יכול כעבור כמה זמן להפוך להיות אפיקורס. ואם הוא הופך רק, אם הוא עובד רק עם העיגולים, אז הוא יכול להפסיק לקיים מצוות, הוא יכול להיות בסוף רק כמו אותו אחד שמתפלל להשם שיצליח לו במסחר, וכל המסחר שלו זה סחורה גנובה. אי אפשר לוותר על אף אחד מהם. בשביל זה יש אותם בעולם העליון, כדי שפה יעבדו עם שניהם. וכל מה שהוא מסביר כאן, זה רק בשביל להסביר את ההבדל בפסוקים, לפעמים כתוב אלוקיכם, לפעמים כתוב אלוקיך. אז זה מרמז על עבודה של העיגולים, זה מרמז על עבודה של היושר.
אז עיגולים זה אמונה, ומה זה יושר?
היושר זה שכל, לב, עשייה, דיבור, מחשבה.
התקדמות.
ללמוד.
עשייה, לעשות.
לעשות וגם להבין, להבין, להשתדל להבין. להבין מה שכתוב שם. להבין מה שכתוב בסידור. להבין, להשקיע, לעשות מאמץ. להבין זה גימטריה אומן. צריך להתפלל.
אבל להגיד למישהו להאמין זה לא לתת עצה?
לא. להגיד למישהו להאמין מותר לך. אבל עד כמה המסירות נפש הוא ילך בגלל האמונה, זה תשאיר לו. לא, לא, לא ממליצים על, על דברים שהם מחוץ ל... על מה שכתוב בשולחן ערוך אתה יכול להגיד לו, תעשה כך, תעשה כך. על דברים שהם בגדר של הלכה ואין מורים כן, אתה מבין מה שאני אומר? יש דברים שזה לא כתוב שככה צריך לעשות. מי שעושה כך, יש לו זכות גדולה.
נגיד למשל להתבודד, אני יכול להגיד זה יהודי, ללכת להתבודד?
ללכת להתבודד זה כמו שאתה אומר לו, ללכת לקבל עול מלכות שמיים. זה אותו דבר. זה כמו להגיד מודה אני בבוקר, זו ההתבודדות הראשונה כל יום. זה כל היהדות. אבל אם אתה מדבר איתו שילך להתבודד אפילו מתי שהכל הפוך לו בבית, שעשה מסירות נפש גדולה וכל זה, זה תדבר עם עצמך. לא עם מישהו אחר. זה כל אחד צריך להגיד לעצמו. על דברים של מסירות נפש לא אומרים למישהו אחר. אלא אם כן, יש מקרים יוצאים מן הכלל, יש...
יש פעמים שהדבר
מתנדלת. שנייה, יש לפעמים שעם ישראל נמצא בסכנה. הכלל נמצא בסכנה. כשהכלל נמצא בסכנה, אז מותר לחזק אחד את השני על מסירות נפש. זה גדר אחר. בזמנים כאלה מותר גם להתעסק בקבלה מעשית, כתוב. זה יצא מן הכלל. על כל זמן שאין סכנה לכלל, שזה רק עניין של עבודת השם פרטית של בן אדם, אז צריך מסירות נפש כל אחד לעצמו, לא ללכת להמליץ למישהו אחר לעשות מסירות נפש. השם ישמור, בדרך כלל אלה שצעקים לאחרים לעשות מסירות נפש, אז צריך להיזהר מהם, נברח. כל אחד אומר לשני ואני המתחיל. מה אמרת?
יש פעמים שאותו שואל נמצא למתנדנת כזה. כן. דווקא שאותו רב, מי שאומר, לך, תעשה. אז הוא מקבל פוש, ועל דעת זה שהוא מקשיב לרב, אז הוא מקבל... הוא מתחזק באמונה ועושה את זה.
על דברים כאלה צריך להסתכל בפרספקטיבה של 10 שנים. יש לך פרספקטיבה של 10 שנים? עוד לא. אחרי פרספקטיבה של 10 שנים, אתה יכול לדעת אם זה היה צעד נכון או לא. גם של הרב וגם של התלמיד. קשה מאוד לדעת דברים כאלה. הכלל הוא... מותר לך להגיד למישהו מה שאתה היית עושה, אם אתה היית במקומו.
בוא נגיד שאנחנו מדברים רק על הצד השואל, לא על הצד שנותן את העצות.
בסדר, אבל זה אני לא יודע. על הצד השואל מותר לו לשאול כל דבר. אבל מי שלוקח אחריות ועונה, אתה יכול להגיד, אני במקומך נראה לי שהייתי עושה כך, אבל להגיד לך אני לא יכול. זה המקסימום שאפשר להגיד. אבל ברגע שאתה אומר, תעשה כך, זה לא, זה לא נכון. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.